פרטיסיפיישנט, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
ערב טוב אורי.
ערב טוב ליאת, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור, בעיקר כי היום אנחנו בפרק ספשייל.
מאוד.
ואנחנו מארחים פה את ההיברידיות, למי שלא מכיר, ההיברידיות עושות תהליכי 360 בעולם הקהילה, ייעוץ, הכשרה, אסטרטגיה וניהול קהילות, ואחת מהן, אין ליאור וליאור, שלא תתבלבלו, אחת מהן היא אחותי הקטנה. אז ערב טוב ליאור וליאור.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומכן?
אז אנחנו בפרק מיוחד לרגל פתיחה של בית ספר לקהילות, מטופלים, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לפודקאסט שלנו, ואנחנו שמחים מאוד שאתם פה.
כיף להיות.
יאללה, מתחילים. תראו, אנחנו לפחות יודעים שיש לנו שני מאזינים, שזה ההורים שלנו.
זה הרבה.
אז כבר, כן.
וזה גם לא בטוח, עם אבא, שלחו אס-אמס בלה פמיליה, אם ראיתם, אם צפיתם.
אבל כן, אנחנו התכנסנו פה לפרק מיוחד, פרק ספשייל, שהוא קרוס פודקאסטים.
כן, כן, שידור במקביל. האומה רועדת.
אז בואו ספרו לנו שנייה, כי אתם מדברים על כל הנושא של העצמת מטופלים. ולא תמיד לכולם זה ברור, ויכול להיות אגב שגם למאזינים שלכם, זה טוב רגע שנחזור ונסביר מה זה בעצם העצמת מטופלים. מה זה אומר?
הדבר המעניין בסיפור הזה שאין על זה הסכמה. בסדר? לא תמיד יש הסכמה ביני לבליאת, ובכלל הנושא של העצמת מטופלים, או אפשר לקרוא לזה שיתוף מטופלים בעולמות הבריאות, הוא נושא שכולם מדברים עליו, אבל אין הסכמה ברורה מה זה. בגדול, מה שאני רואה את זה, זה נושא של שיתוף החלטות עם מטופלים, מרמת מטפל-מטופל ברמה הבודדת, ועד רמת עיצוב מערכת הבריאות ועיצוב השירותים, ובעצם ברמות הכי גבוהות, כי אם אנחנו שמים את המטופל במרכז, כמו שהסיסמאות אומרות, הוא צריך להיות בכל שיח.
ואני רואה את זה בתור משהו הרבה יותר רחב, כלומר, מבחינתי העצמת מטופלים זה לא רק איך המערכת מתייחסת למטופלים, אלא איך היא באמת מעצימה אותם, נותנת להם את הכלים, בסופו של דבר לתת להם, לקבל החלטות שמתאימות להם, ולא רק מתאימות למטפלים שלהם, ועל זה יש לנו הרבה פעמים ויכוחים.
זה לא יותר רחב, זה אותו דבר, בסוף שיתוף החלטות.
הנה, אנחנו תמיד מתווכחים.
זה לא יותר רחב, זה שיתוף החלטות, הוא שיתוף החלטות. המטופל מועצה מעצם זה שהוא שותף, והוא דורש לקבל את המידע כמו שהוא צריך אותו. ולכן, ברגע שהוא בתוך החדר, כל השיחה משתנה, הוא לא הופך להיות מישהו חכם פעם אמר, מטופל, או patient is not a third person word. זה לא מישהו שם, זה בן אדם אמיתי, והוא צריך להיות בתוך החדר.
זאת אומרת, בעצם האתגר לא לדבר מעל הראש שלו, כמו שלא היינו רוצים שידברו לילדים מעל הראש, אלא רגע לדבר בשפה שבן אדם מבין.
זה אפילו לא לילדים, תקחו את היום-יום שלנו. ביום-יום שלנו אנחנו לא נסכים אף פעם שמישהו ידבר לנו מעל הראש, שמישהו יקבל החלטות עלינו בלי שאנחנו נהיה שותפים לזה. במערכת הבריאות זה משהו שהתקבע, תאזינו לפודקאסט שלנו, לאורך הרבה מאוד שנים, מכל מיני סיבות, ויש פה יתרון, באמת תאזינו לפודקאסט, כי זה נושא ארוך, אבל העולם הדיגיטלי מאוד שינה את האפשרויות פה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שאני חושבת שאנחנו...
עדיין בתהליך, זה לא תהליך.
בדיוק,
זה לא,
הוא לא הסתיים.
גם אין בדיוק end point ברור, זה לא שיש איזו נקודה שבו נגיד, שבה אפשר להגיד, טוב, הגענו ליעד וזהו, מעכשיו הומאוסטזיס. זה מערכות שמרניות, זה לוקח זמן, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, והם גם מורכבים כי זה לא כזה פשוט, לא כולם רוצים לשתף, לא כולם רוצים להשתתף, גם שהם משתתפים, השאלה על מה משתתפים ואיך מדברים, זה מורכב לשני הצדדים, זה לא תהליך נורא נורא פשוט.
אני חושבת שכל אחד ואחת יכולים להזדהות עם החוויה שאתה מגיע לרופא, לא משנה אגב...
או רופא.
או רופא חד משמעית. אגב, לדעתי היום יש רוב רופאות במערכת.
תלוי באיזה מקצוע, באיזה התמחויות, אבל...
לדעתי את צודקת ברמת הלמידה, אני חושב שכבר עברו את החמישה.
בסטודנטים.
נכון.
אז אז נגיד רופאות מעכשיו, אז את הולכת לרופאה שלך ואת יושבת, ולא משנה אגב מה היא אומרת לך שם ומה הסיבה, יש איזושהי יראת כבוד. עכשיו, זה נכון באמת, והנה אנחנו מדברים על ההשתנות, אז אנחנו בפודקאסט תמיד מדברות על שני דברים שקרו במקביל. אחד, האמון במערכות שהולך ויורד, ואני מאמינה שגם מערכת הבריאות ובוודאי אחרי הקורונה מאוד מאוד מושפעת מהדבר הזה. והדבר השני זה הסמכות שהולכת ומשתנה. כי אם היום קל יותר להיכנס לגוגל או לקבוצה או לכל מיני מקומות ולחפש מידע, אז פתאום המקום של הרופאה בחיי הולך קצת, או מערכת הבריאות בכלל, הולך קצת ומשתנה, ולי פתאום כמטופלת יש הרבה יותר אפשרויות. אז איך זה נראה? איך נראה המטופל החדש, נקרא לזה?
וואו.
מורכב.
אני חושב שמה שאת אומרת, אני חושב שמה שאת אומרת הוא מאוד נכון. זאת אומרת, הדבר הראשון, ואחד הדברים המרכזיים שפתחו את העולם הזה בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, זה האינטרנט. מהסיבה הפשוטה שדמוקרטיזציה של מידע יצרת בשלב מסוים התעררות במנגנוני הכוח. זה קרה בהרבה מאוד תעשיות, בסדר? והדבר הראשון, או הדבר המרכזי שקרה, ששינה לחלוטין את היכולת של מטופלים בעצם להשתתף בתהליך, היא הדמוקרטיזציה של מידע. העניין הוא שכמו בכל תעשייה, יש לזה גם תופעות לוואי. זאת אומרת, מידע הוא חלק מהעניין, החלק הבא הוא לייצר מנו תובנות, ולדעת איזה מידע אמין. אוקיי? עכשיו, בתוך כל הדבר הזה נוצר מצב שבגלל שהכל כתוב, והכל בשפה מדעית או פסודו-מדעית, קשה מאוד להבחין היום בין מידע נכון למידע לא נכון. אני חושב ששיתוף זה בדיוק המקום שבו זה מתקן את זה, בגלל שאני יכול לבוא עם שאלות, אם אני אקבל תשובות שעושות היגיון מאנשים שיש להם ידע לשפוט את המידע הזה, אני אוכל להתקדם ולשפר את היכולת שלי להתמודד עם הבעיה.
שזה הסיפור של שיתוף מטופלים, כלומר בעיניים שלנו, ופה אני חושבת שאנחנו מאוד מסכימים, בסופו של דבר מטופל מגיע עם המון המון מידע לפני שהוא מגיע לרופא שלו. בדרך כלל אני לא מדברת על, למרות שגם בבעיות קטנות, אוקיי? למישהו כואבת אוזן ימין, הוא ילך ויבדוק הרבה פעמים. היום גם יש המון קבוצות של צוותים רפואיים, מה זה, למה זה, כאלה. אבל בסופו של דבר כשהוא יגיע, הוא אמור להגיע לאשת מקצוע, שתעזור לו לפענח את המידע ולקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורו. כי עדיין, בסופו של דבר, לא אני ולא אורי, ולא אף, בדרך כלל כמעט לא אף מטופל, הם רופאים ורופאות, הם בכל זאת, המקצוע הזה יש לו משמעות, הידע, הניסיון, הלמידה, ההתמחויות, זה לא דברים שהולכים ברגל, אנחנו לא קוראים לבוא ולזרוק את כל הדבר הזה לפח, אלא להפך, לייצר מצב שבו יש שיח בין הרופאות והרופאים, לבין המטופלות והמטופלים, כדי שכל אחד יוכל לקבל את ההחלטה הנכונה עבורו, ואגב, אנחנו תמיד גם אומרים, שההחלטה גם יכולה להיות תכלית בשבילי. כלומר, אני לא, זה לא, לא בשבילי, זה גדול מדי, זה לא בא לי, לא מתאים לי. זה בסדר, זה לגמרי שם. אבל זה צריך להיות כוח שיש למטופל או למטופלת לבוא ולומר.
זה צריך להיות לא הנחה.
בדיוק.
הבעיה בעולם הבריאות זה שהרבה זמן הייתה הנחת יסוד, חבויה או לא חבויה, שבעצם אני צריך לבוא לקחת את האחריות עליי עבור המטופל, ולקבל עבורו ההחלטה, או לנסות להגיד לו מה טוב, וזאת הנחת יסוד שצריך להזיז אותה, ולייצר בנקודה הזאת איזושהי בחירה. כן, לפעמים, באמת, זה מסע נורא כבד, והמטופל רוצה שמישהו ייכנס איתו לתוך הסיטואציה, מישהו שהוא סומך עליו, מישהו שהוא רוצה שיעזור לו. גם אני יכול להגיד לכם, שאני נמצא לפעמים במקומות כאלה, לא רע לי שיש עוד מישהו סוחב את הסיטואציה. בסדר? בייחוד שרפואה זה עניין מאוד מאוד מורכב. זה לא כזה, אוקיי, יש דלקת גרון וזה, אבל בסוף, הרבה פעמים, מי שרוצה להסתכל בטיק טוק של רופאים, שעושים מבחנים על דיאגנוזה, דיאגנוזה זה עניין מורכב, יש הרבה סימנים לשים לב, הרבה אופציות לכל סימן, זה לא חד-חד ערכי כל כך.
אפילו מבחינת טיפולים תרופתיים, כלומר, כשאתה מחליט על טיפול, היום יש הרבה אופציות, גם במחלות מורכבות ומחלות קשות. זה לא תמיד, זה לא דבר קל, לא תמיד בתור מטופל בא לך עכשיו. אתה לא, כן. לא רוצה, רוצה שמישהו יחליט בשבילך.
אז זה נשמע שתפקיד הרופאות והרופאים גם מאוד מאוד השתנה, ורגע מעניין איך בכלל עושים את ההתאמה אצלם, או איך הם עושים את ההתאמה, כי מעבר לזה שרגע אני מומחה באיזשהו תחום, אני צריך רגע עכשיו להיות לצידו של אדם, או להקשיב, או למלא תפקיד נוסף. מה עושים עם זה, או איך עושים את זה?
זה? קודם כל, זה עולם מאוד מאוד חשוב בעולם הרפואה, ומשקיעים בו לא מעט משאבים, בנושא של היכולת לתקשר, ובעצם להיות בן אדם טיפולי, זה גם מאוד מאוד שוחק של עצמו. אתה צריך הרבה מאוד משאבים נפשיים, לשבת במרפאה ולראות 15 אנשים שמגיעים באופן בסיסי במצוקה לתוך החדר. זאת אומרת, זה גם סיטואציה שאתה בדרך כלל פוגש אנשים, בסיטואציה לא טובה. טעונה בהרבה פעמים בחרדה, באי ודאות, ממש כאב פיזי ו- וחוסר יכולת לקיים את היומיום שלהם, ועכשיו אתה צריך לקחת אותה מפה לאיזשהו מקום שאתה יכול לתת להם איזושהי תוכנית. זה לא פשוט.
תחשבו עליכן בפגישות עם לקוחות, 15 לקוחות ביום, כולם מגיעים עצבניים. זה בערך ככה.
בהצלחה לנו.
כן, אז, אבל זה
אז
כזה.
אז יש הרבה מאוד עבודה על תקשורת, יש הרבה מאוד עבודה על, היכולת הזאת, יש טוענים שלא מספיק, אוקיי? זה גם משתנה בין התמחויות, זה משתנה בין סיטואציות. ויש גם המון עבודה של הרופאים והרופאות עם עצמם. כי כדי למלא את המטענים האלה, כי גם הם בסוף, אתה מבקש מהם להיות איתך בתוך הסיטואציה, ואז הם בתוך הסיטואציה, אבל לא רק שלך, של עוד הרבה אנשים שהם בתוך הסיטואציה שלהם, זה עומס נפשי משמעותי, שגוררת אחריו את השחיקה, בגלל שאתה פשוט נמצא בתוך סיטואציה שוחקת רגשית כל הזמן, ואתה צריך לייצר אמפתיה פעם אחר פעם, חמלה פעם אחר פעם, וזה לא פשוט לאף אחד. אז משקיעים בזה לא מעט, יש יטענו לא מספיק, ובכלל מערכת הבריאות היא מערכת מאוד מאוד קשוחה, בגלל כל הנושא של בטיחות וזה, הדברים צריכים לעבוד מאוד מאוד סיסטמטית, ויש פרוצדורות ותהליכים והמון כאלה.
וגם כדי להגן בסופו של דבר על הצוותים הרפואיים, אני לא מדברת על הגנה משפטית, למרות שגם זה נמצא, אבל בסופו של דבר כשנכנסים לאיזושהי סיסטמה, זה מגן גם רגשית. תחשבו, יש מחלות, לא הכל זה דלקת גרון, ולא הכל זה רופא משפחה, למרות שגם רופא משפחה נתקל בהרבה מקרים, אפילו הרבה מאוד, שנדרשת בהם אמפתיה. יש רופאים ורופאות שנתקלים כל יום, כל היום, במצוקות מאוד מאוד גדולות.
ובדרך כלל... רופא משפחה נתקלים בהרבה מזה, למשל, זו סיטואציה שונה, זה גם מחלקה פנימית היא קשוחה, וגם רפואת משפחה היא קשוחה, קצת דומה, בגלל שזה מאוד מאוד רחב, ובאים כל מיני, פתאום, רופא משפחה יכול להיכנס מישהו בדיכאון, מישהו עם דלקת ריאות, ואיזשהו משהו מסכן חיים, שהוא עכשיו צריך לזהות את זה מספיק מהר, כדי לשלוח אותם למיון, אותו דבר מחלקה פנימית, אבל למשל, רופא משפחה, הוא באופן בסיסי, יצור שהוא יחסית זאב בודד, הוא יום יום עובד בעיקר עם עצמו. במחלקה יש לי עוד אנשים איתי.
להתייעץ איתם.
והאינטראקציה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אתה לבד בסיטואציה, אבל לא לגמרי לבד. יש את הבכירים, יש את האחיות, יש כאילו בית חולים שלם מסביב, ייעוצים וזה. רופא משפחה הרבה פעמים הוא בודד בסיטואציה. אז כל אחד והקשיים שלו, בגלל זה אני אומר, זה כל התמחות, יש לה את הקטעים שלה, זה... אני לא מקנה בזה, אני חייב להגיד. ועדיין אני חושב ששיתוף מטופלים, למרות שכאילו אתם יכולים לחשוב עכשיו ואומרים, מה, יש 7 דקות וזה, וכל מה שסיפרתם עכשיו, איך אפשר גם לשתף מטופלים, בסוף זה אמור לעזור לשני הצדדים. כי ברגע שהמטופל לוקח חלק מהאחריות, או מבין טוב יותר את הסיטואציה, בסופו של יום המחקרים מראים, שהוא נוטה יותר לעבוד עם תוכנית הטיפול שהוא קיבל, הוא נוטה פחות להציק, הוא נוטה יותר לקחת על עצמו את הדברים, ואז אפשר לעשות טיפול שהוא יותר אפקטיבי לשני הצדדים. זה לא פשוט, זה לא מתאים לכל סיטואציה, אין פה איזה, זה לא תרופת פלא וזה לא קל. אבל זו גישה שצריכה לתפוס יותר ויותר נפח בתוך המערכת, בסיטואציות שבהן מתאימה, בטראומה למשל, אתה לא תשתף מישהו חסר הכרה, אתה עובד.
אני פתאום רואה כזה שני זרועות לנושא הזה של שיתוף מטופלים, שאחד זה בעצם ההקשבה. כי יכול להיות שאם אני שומעת מטופל אחד ועוד מטופל ועוד מטופל, פתאום אני מבינה שיש משהו בכלל באופן הטיפול שיכול להשתנות, או שיש איזשהו כדור שעוזר למשהו שהמטופל יכול להקל בכך את חייו, כי שמעתי ממטופלים אחרים שהמליצו על הדבר הזה, ואני כרופאה לא ידעתי את זה. זה כיוון אחד. והכיוון השני זה השיתוף ממש בהחלמה, בעצם בניהול המחלה שלו ובתהליך ההחלמה. אז
אני אתן דוגמה, יכול להיות שיש שני טיפולים, שניהם אפקטיביים למחלה, אבל התופעות לוואי שלהם שונות, או דרך הלקיחה שלהם שונות, או ההשפעה שלהם על היומיום שונות. יכול להיות שלמטופלת אחת, זה מתאים בגלל שהיא סתם, היא עובדת קשה וזה וזה, אין לה זמן לעשות את זה, אז זה לא מתאים לה בתוך מארג החיים שלה, זה לא עניין של אפקטיביות קלינית, כמו שזה צריך להתאים גם למה המטרות של המטופל מהטיפול, לאן הוא רוצה להגיע, מה הקשיים שלו, ואז...
טיפול זה לא משהו, באופן כללי, מחלה וטיפול, זה לא משהו שהוא stand alone, אוקיי? זה חלק ממארג חיים שלם. אנשים רוצים להמשיך בחייהם, גם תוך כדי מחלות מסוימות, בין אם הן כרוניות, בין אם מחלות קשות, ובין אם סתם דלקת אוזניים.
שיש לזה חשיבות גם להחלמה שלה.
נכון, אבל זה רק מראה לכם עוד, עד כמה העבודה של הרופאים והרופאות קשה עוד יותר, כי בסוף אין מטופל דומה למטופל אחר. זה חלק מהסיפור, והצורך הזה בשיתוף מטופלים, הוא לא תוכנית עבודה שאני עושה 1, 2, 3, 4 וסוגר עניין, כל אחד מאיתנו הוא אחר, לכל אחד מאיתנו יש מחלות אחרות, אפילו אדם שמגיע עם מחלה מסוימת, יכול להיות שיש לו מחלות אחרות בנוסף, זה מאוד מאוד מורכב, העול על הרופאות והרופאים הוא גדול, מצד שני, זה העולם, אי אפשר כאילו להישאר תקועים באותו מקום, אנחנו לא ב...
לא, גם השיתוף אמור להקל, כי נכון. בסוף בסוף, יש משפט נורא יפה, אני אומר אותו בהרבה הרצאות שלי, לא משפט שלי, שאומר 98% מהתוצאים הקליניים קורים מחוץ לחדר רופא. בסוף בסוף יש משפט בקרב אנשים שמדברים על העצמת מטופלים, we are already our own doctors. זאת אומרת, יצאתם מהרופא משפחה, קיבלתם, אני אלך הכי פשוט, מרשם, יש 10 ימים אנטיביוטיקה. בבוקר אחרי, הרופא כבר לא שם. אתן צריכות להחליט אם אתן לוקחות את הכדור, או לא לוקחות את הכדור.
זה כבר פחות כואב לי, אז אני לוקחת את הכדור או לא לוקחת את הכדור?
אז אחרי 3 ימים כבר
אין לי חום. אגב, לי תמיד פחות כואב אחרי שאני רואה את הרופא.
נכון, נכון. חד משמעית. אבל אז, נכון, ואז יש, אתה עם חום ואתה בלור ואתה לוקח את האנטיביוטיקה, ואחרי יומיים, כבר בסדר, אז מה, אני צריך לקחת את האנטיביוטיקה? כן, אתה צריך. עכשיו, אם יש חיבור נכון ויש אמון, ואתם מבינות למה אתן לוקחות את הטיפול, ולמה חשוב לסיים אותו, אז אתן תקבלו את ההחלטה הזאת יום אחרי יום, 3 פעמים ביום, לקחת את הכדור הזה. תחשבו עכשיו אותו דבר על חולה סוכרת או חולת סוכרת, שלוקחים 7 תרופות ביום, או 6 תרופות ביום, ב6 סיטואציות שונות. הם צריכים לנהל את הסוכרת, הם צריכים להתנהל עם האוכל שלהם. עכשיו, אני כן אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, אני צריך למדוד סוכר, אני לא למדוד סוכר. יש פה המון המון עבודה של ניהול, הניהול היומיומי של המחלה, אני אתן את זה מהמקומות, סליחה, שאני מכיר, בסרטן, לוקחים כימותרפיה, מגיעים, ואז ביום שישי בערב, זה תמיד קורה ביום שישי בערב, שאין מחלקה אונקולוגית, אין רופא,
אין את מי לשאול.
אין את מי לשאול, והחום עולה. עכשיו צריך לקבל החלטה. עכשיו, אם אתה מבין, אם הרופא נתן מספיק מידע, אם זה, אז אתה יכול לנסות לנהל את הסיטואציה הכי טוב שיכול, אבל אתה צריך לנהל את הסיטואציה. אין מישהו אחר שינהל אותו. יש מוקדי החיות וזה, אבל בסוף הן מחוץ לסיטואציה, אז מאוד מאוד קשה להם, אז התשובות שהן קצת גנריות, לא באשמתן, פשוט ככה זה. אז זה המקום הזה שהעצמת מטופלים והשיתוף שלהם וההבנה מייצר את הערך.
להחזיר להם את הכוח. בעצם אתם מדברים פה על שיתוף ועל תמיכה ועל אמון ועל הקשבה ועל אחריות ועל אפילו ניהול עצמי, ובעצם השפה הזאת היא מאוד מאוד קשורה ומדברת לעולם הקהילות, ופה אנחנו רגע מתחברות לפרויקט המשותף שלנו, שבעצם זה בית ספר לקהילות מטופלים ומטופלות, וקצת רגע נדבר בכלל על המהות ועל המשמעות של קהילת מטופלים. מי רוצה להתחיל? אולי רגע, אתם, קודם האזור שלכם, ואחר כך ניתן את האימפקט הקהילתי.
תראו, קודם כל נתחיל מהצד הטכני. יש היום אלפי, מאות אלפי, אני לא יודעת, אני לא חושבת שמישהו יודע המספר, קהילות של מטופלים בעולם... קהילות מטופלים זה לא דבר חדש, היו קהילות מטופלים גם פעם, אבל העולם הדיגיטלי בעצם הפך אותן למשהו הרבה יותר פשוט. אני יכולה להיות חולה במחלה מאוד מסוימת בישראל, ולהיות חברה בקהילה של אנשים מכל העולם, ולראות מה קורה במקומות אחרים. יש קהילות מטופלים, יש גם קהילות בריאות, יש גם קהילות מניעה, יש גם באמת זה בלתי נגמר.
יש קהילות פוסט מחלה?
נכון. והעולם הדיגיטלי בעצם אפשר את זה ויצר אינפלציה בעולמות האלה, וזה הפך להיות גם חלק מאוד משמעותי במה שאנחנו בעולם שלנו זה מאוד, זה מסע המטופל או המטופלת. כלומר, זה נקודה, הפכה להיות נקודת חובה. אני תמיד נותנת את קהילת גמני של סרטן השד, שהתחילה לפני הרבה מאוד שנים בתור, היו 44 נשים שרצו בסך הכל לתמוך אחת בשנייה תוך כדי המחלה. היום זו קהילה כבר לדעתי של 10,000 נשים בכל מיני שלבים, ולמעשה מי שחולה, אפילו הצוות הרפואי כבר אומר לה, יש קהילה, קוראים לה גם אני, תצטרפי, כל מה שתצטרכי נמצא שם. עכשיו, מה זה כל מה שתצטרכי? כל מה שתצטרכי זה יכול להיות תמיכה, זה יכול להיות מידע, אנחנו נכנסים לרופא או לרופא, מקבלים המון המון מידע, לא תמיד אנחנו משלימים איתו, בטח לא כשמדובר על הבחנה במחלה קשה. יש שם... קהילות, אפילו תת קהילות, כלומר, מחלימות, סובלות מסרטן שעד מסוג כזה, מסרטן... יש גם, אתן היברידיות, אז יש גם המון מפגשים פיזיים, זה הפך להיות משהו שהוא באמת נקודת חובה. עכשיו, זה העולם שלנו היום. המון אנשים יש קהילות, רק במדינת ישראל יש קהילות עצומות לבריאות מכל מיני סוגים. יש קהילה של בריאות נשים, יש קהילה מילה דוקטור, יש...
יש איזה 400 קהילות בריאות נשים.
נכון. בגדלים, אני תמיד, בהרצאות אני תמיד צוחקת.
על 350 את מנויה.
כן, בערך. לא, שכאילו בישראל יש 6,000 חולי טרשת נפוצה, יש להם 4 קהילות דיגיטליות, אוקיי? אני אפילו לא מדברת על...
יש להם גם 4 עמותות.
נכון. אני אפילו לא מדברת על הפיזיות, אני גם לא מדברת על קהילות בוואטסאפ, אני נגיד מסתכלת רק על הסושיאל מדיה, אני לא מדברת על קהילות סביב אנשי מקצוע, כלומר, זה כבר לא... יש אנשי מקצוע, יש להם עמודים, בין אם זה עמודי סושיאל, בין אם... זה כאילו הפך להיות משהו באמת חלק מאוד משמעותי ממסע מטופל לא רק בישראל, בעולם.
ממש.
ולכן אנחנו, הפרויקט המשותף שלנו, כלומר, זה ככל שהחשיבות של הדבר הזה עולה, גם הצורך רגע, אני לא יודעת אם להסדיר אותו כמו לתת כלים למובילי קהילות כאלה, לעשות את זה בצורה נכונה יותר. גם עבורם, אגב, אם דיברנו קודם על רופאות ורופאים ועל העומס הגדול שיש להם בזה שהם פוגשים 15 מטופלים ביום, תחשבו על מנהל או מנהלת קהילה כזאת, שמצרף, והרבה פעמים הקהילות האלה, ההצטרפות לקהילות האלה, יש מסע, כן, שמדברים עם 15 אנשים כאלה, או שפונים אליהם פתאום 15 אנשים במצוקה, שהם לפעמים חולים בעצמם, עושים את זה בהתנדבות, העומס הזה הוא מאוד מאוד גדול, ועולות פה המון שאלות, אורי התייחס לזה קודם לאמינות המידע, עולות המון שאלות של אמינות מידע בקהילות כאלה, כי בעצם המידע רץ, אין מישהו שיותר מדי מפקח עליו. ואז השאלה
לא,
האם...
לא, ואם אתה מפקח אז יש כעס של השחקה וזה ופה ושם. אז זה מורכב.
דיקטטורה, דמוקרטיה, כן, כל מיני
כן.
דיונים.
כן. נכון, אבל בקהילת מטופלים, בקהילה שמתעסקת לא יודעת מה, בציורי מים, זה קצת פחות חשוב, בקהילה שמתעסקת בבריאות.
אל תזלזלי בקהילות ציורי מים, לדעתי זה מגיע למכות מאוד מאוד מהר. מאוד מהר זה יכול להגיע למכות.
אבל רגע אני לוקחת אחורה. כי לטובת מי שככה לא מכיר את עולם קהילות המטופלים, א', אשריכם רק תהיו בריאים.
זה לא רק קהילות מטופלים, זה גם קהילות בריאים.
נכון, קהילות בריאים וקהילות מניעה באמת, דיברנו, זה בעצם, כשאנחנו מדברות על קהילות מטופלים, זה בעצם כזה קהילות בריאות אפילו, וזה מגוון מאוד מאוד רחב. ונגיד שהרבה פעמים היוזמה יכולה לבוא כיוזמה פרטית. אני היום חולה, ואני מחפשת באמת, כמו שנתת את הדוגמה של גם אני, נכון? זה התחיל מיוזמה פרטית, והפך לעמותה.
כמו אורטל דרי, זכרונה לברכה.
אז זה התחיל מאיזושהי יוזמה פרטית. אז אחד זה אדם פרטי שחולה ומקים קהילה, ואז באמת האתגרים הם שאין לו את הידע הרפואי על גבו. הוא מביא את הידע של החולה, אבל את הידע של החולה אפילו הפרטי שהוא, זאת אומרת, כבר לחולים אחרים הוא לא בהכרח יכול לעזור. הדבר השני זה קהילה שהיא יוזמה של עמותה. ואז העמותה כן כבר מביאה הרבה יותר ידע והרבה יותר, אני מקווה, כאילו תקנו אותי אם אני טועה, שהעמותות מביאות כבר איזשהו גב.
שהן יודעות, שוב, זה עניין...
הרי אני לא מדברת אפילו על הכשרה רגע של...
לא, יודעות איך לנהל את הדבר הזה.
כן, אבל הן מביאות איתם איזשהו הצודק, מנגנון של יכולת לייצר ידע, יכולת להשיג ידע.
קשר עם עולם הרפואה, בדיוק. ואנחנו מדברות על קהילות שקמות על ארגוני בריאות. אתמול באמת הייתה שיחה, למשל, עם בית חולים גדול בארץ, שהקים קהילות עבור המטופלים שלו. אז גם עולם הבריאות בחלקו, כן? כי יש עניין של רגולציה, לא כל ארגון בריאות יכול היום להקים קהילה, אבל גם
או
מתוך...
רוצה.
או רוצה, או... נכון. אבל גם מתוך יוזמה כזו. ואז, ונגיד שאת זה אנחנו מכירות מעולם הקהילות. האתגר הגדול, אגב, לשלושתם, הוא שאנחנו רואים במחקרים שההבדל בין קהילה טובה לקהילה פחות טובה, היא מי יושב בראשה ומי מוביל את הדבר, וזה בדרך כלל אנחנו קוראות לזה המשוגעת או המשוגע לדבר. מה, עד כמה הוא מוכן להיכנס, עד כמה הוא רוצה להיכנס, עד כמה הוא יכול לייצר באמת קשרים כאלו וכו'. ופה בעצם זה מה שאנחנו זיהינו, שזה איזושהי לקונה כרגע שקיימת, שהקהילות הן או... מאיזושהי יוזמה פרטית, ואז אין להם את האמצעים להפוך להיות באמת מוכשרות בהובלת הקהילה, או בעצם ארגון בריאות, שאז הוא צריך לדעת, וזה שוב האתגר, איך אני משתף מטופלים בתוך הדבר הזה, איך אני
פונה אליהם. זה אפילו, יש פה הרבה מעבר, זה לא רק איך אני משתף מטופלים. בארגוני בריאות יש את החשש, האם הדברים שנאמרים שם הם תחת אחריותי, עד כמה אני יכול לנהל את זה, עד כמה, אני אגיד לכם, כאילו
יש פה... החשש המוצדק יש לציין.
נכון,
זה לא רק חשש מוצדק, יש פה גם עניין של תלוי ארגון בריאות, ברגע שאתה שם את הלוגו שלך, או את את הרפיוטיישן החיצוני לתוך הקהילה, אז זה מייצר ציפיות, אוקיי? באופן כללי, רפואת מסדרון היא רפואה כוללנית. אנשים ייכנסו, סתם, אם זה ארגון בריאות, ייכנסו לקהילה כזאת, יגידו, אה, אני יכול להשיג תשובות טובות, והם לא ישיגו תשובות טובות, כי הזהירות מחייבת לא לתת תשובות ספציפיות, אלא לתת תשובות כלליות. ואז אנשים מתבאסים, כי הם מרגישים שהם מקבלים תשובה שהם קראו לפני שנייה בבלוג,
או מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה כזה.
נכון, אבל זה נשמע כמו התחמקות, זה לא. לבן אדם יש תיק רפואי, הוא סוחב עליו כל מיני דברים, כל מיני משתנים שיכולים להשפיע על מה התשובה הנכונה. אז אתה תיתן תשובה כללית, ואתה תנסה להגיד, אוקיי, ואם זה ככה, בדרך כלל זה, אבל מישהו צריך להסתכל, לפעמים צריך לשים עליך רגע מכשיר בדיקה, להקשיב, למדוד לחץ דם עכשיו וזה כדי לדעת, לפעמים לא, אבל הזהירות מחייבת. ואז כל הנושא של, אני חושב שאחד הדברים הקשים בקהילות זה ניהול הציפיות. מה הערך שאנחנו מביאים בקהילה ומה הציפייה מאיתנו, בעיקר כשאנחנו מדברים על גופים יותר ממוסדים ולא אנשים פרטיים, אבל גם נגיד, זה בעצם מה המטרה של הקהילה ומה הציפיות שלי שהקהילה תיתן. ברגע שאתה יודע לנהל את הציפיות האלה נכון, אתה יודע לנהל חיי קהילה סבירים.
השיווי משקל הזה הוא מאוד לא פשוט, ואני חושבת שוב שהוא ייחודי לקהילות מטופלים. כי בקהילות שהן לא קהילות מטופלים, זה קצת, נקרא לזה, פחות קריטי במקרים מסוימים. פה אנשים מגיעים עם צורך מאוד מאוד גדול, שמישהו, שוב, אמרנו שיתוף, לא תמיד הם מקבלים את השיתוף הזה מהצוות הרפואי שמטפל בהם. ואז הם נכנסים לקהילה מתוך ציפייה שהנה, פה יש צוות רפואי, פה אני אקבל את השיתוף, גם אם הם לא יודעים להגיד את זה ככה. ואז הם מקבלים תשובה של, כדאי להתייעץ עם הרופא המטפל, ומאוד מאוד מתבאסים, או לחילופין, מקבלים תשובה של, קניתי מים מאלפים במקום הזה והזה, תקנה ותפסיק את הכימותרפיה, והכל יהיה בסדר. כלומר, הסיכונים פה, הם לא פשוטים, לכן ארגוני הבריאות חוששים בצדק. אבל זה לא אומר שאפשר להתעלם מזה, זה כבר משהו שהוא קיים, הוא שם וצריך להבין איך לעשות אותו נכון.
נגיד שארגוני הבריאות גם חששו מתור טלפוני בעבר, או מקבלת מרשם.
כן, אבל החששות היו קצת שונים. אני חושבת ש...
מה, תגידי?
שוב, יש פה עניינים גם של עניינים יותר מקצועיים, רופאות ורופאים... נורא חששו מחוסר המגע עם המטופל, מזה שהם לא יראו אותו מולם, זה לא חשש לא מוצדק, יש הרבה דברים שעוברים בפגישה פיזית, אני קוראת לזה ריח, אוקיי? יושב מולך אדם ואומר, כואב לי הראש, או יושבת אישה, אומרת, כואב לי הראש, ויכול להיות שהיא סובלת מדיכאון או אלימות במשפחה, או יש הרבה דברים שלא עוברים בתור טלפוניה, זה לא חשש לא מוצדק. אבל הוא קצת שונה, כי שוב, כי פה זה אחד על אחד, ורופא בוחר או רופאה בוחרת, מתי אפשרי תור טלפוני ומתי לא. קהילה היא משהו שחי. אתה לא יכול לשים עליה רגולציה. אתה לא יכול להחליט מתי אנשים ישאלו.
אתה יכול, אבל הדגום מאוד מאוד מסוים.
כן, היא לא באמת קהילה. היא הופכת להיות סוג של בילבורד.
אני אגיד שאני חושב שהרבה מהקשיים של ניהול קהילות הם רוחביים לא רק לקהילה הרפואית. אני חושב שהמקום שבו קהילה רפואית נהיית מסובכת, זה א', העוצמה הרגשית, ואז ההיעלבות או הכעס הרבה פעמים גבוהים מאוד. ושתיים, זה באמת המשמעות של דיסאינפורמציה. הסיכון שמישהו יעשה פעולה לא חכמה בגלל המלצה של מישהו ויקרה משהו, גם למנהל קהילה שהוא לא ארגון בריאות, זה מלחיץ. אומר, מה, אצלי בקהילה עכשיו מישהו יפסיק איזה
אנחנו רואים את זה, רואים את זה בהמון קהילות.
ויקרה, זה מאוד מאוד מלחיץ. מצד שני, הרבה פעמים אין באמת את כל הכלים להתמודד עם זה. זה קשה להתמודד עם זה, כי היום כל אחד תוך שנייה מביא לך איזה מחקר, אבל לדעת לקרוא מחקר ולדעת שהוא אומר את מה שאתה חושב שהוא אומר, זה גם יכולת שלהרבה אנשים אין אותה, להבין את הסטטיסטיקה, להבין את המשמעות
להבין
האמיתית של מה זה אומר.
להבין שזה מתאים לי, שזה באמת רלוונטי אליי.
ולעשות את האינטגרציה לאישי, כאילו מהכללי לאישי, זו אינטגרציה קשה. אני כן חושב שיש הרבה מאוד כלים, וזה אני חושב הכוח של הקהילות, דווקא על הדבר הזה, זה שיש המון המון, אני קורא לזה דברים רכים נקרא לזה, שהם לא פרופר רפואה, אבל הם מאוד מאוד חשובים לבן אדם שמתמודד עם המחלה, שהם לא נכנסים לתוך חדר רופא, או חדר רופא, מהמון המון סיבות. א', כי לפעמים זה פשוט קשיי יום יום כאלה, שאתה אומר, מה, אני אשאל את הרופא שלי? זה לא מעניין. מצד שני, זה משהו שמציק, ואנשים שמתמודדים באותה סיטואציה, יש להם הרבה פעמים טיפים נורא נורא אפקטיביים, אוקיי? קחו דוגמה, מהעבר שלי באחת מחברות תרופות, עשינו פלטפורמה ומטופלים נתנו טיפים למטופלים באמצעות בלוגים, בסדר? כתבו בלוגים. אז אתה קורא בלוג פתאום של מישהי שהיא אימא, מתמודדת עם ADHD, על איך היא מתארגנת עם הילדים לחופשה. זה חתיכת תיק שיש לך ADHD, וכל הנושא של ניהול משימות הוא גם ככה מורכב. זה לא משהו שהרופא או הרופאה או האחות ייתנו לך תשובה, כי הם לא מתמודדים, הרבה פעמים בוא נגיד ככה, לא מתמודדים עם אותה סיטואציה, עם אותו קושי. אבל פתאום שבא מישהו אחר ומדבר לך טיפים נורא פרקטיים, אתה אומר, וואו, זה מה שהיה חסר לי, את החיבור הזה, זה ידע שאין אותו, וזה המון המון ידע. למשל, אני אתן לכם דוגמה איך זה כן משפיע.
זה ידע אגב, שהוא משפיע על החיים, לא פחות מדברים אחרים, כן?
ואף יותר לפעמים.
מהתרופה שיקבל הילד.
נכון, נכון, נכון.
מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אני אתן דוגמה לאיפה זה כן משפיע חזרה לעולם הזה, וזה אני מכיר מסיפורים של אנשים מראשונים מקימי הקהילות, שנגיד יש מחקר קליני למטופלים בתחום מסוים. במחקר קליני יש כללי הכללה וכללי הימנעות, כאילו מי יכול להיכנס ומי לא. לפעמים בתוך הכללי הכללה האלה מוגדרים כל מיני דברים בלי חשיבה עד הסוף, מה ההשפעה של זה, והיו מחקרים, וקהילות מטופלים באו ואמרו לחוקרים, תקשיבו, זה נורא טוב, אנחנו רוצים נורא את המחקר הזה, אבל איך שבניתם את כללי ההכללה, זו קבוצה ריקה במחלה שלנו. אנשים לא יעשו את זה כי ככה, כי... עכשיו, מה שהם אומרים לא ישפיע, זאת אומרת, אם תשני את הכללים, ייכנסו חולים ולא ישפיע על תוצאות המחקר. זה פשוט שיתוף מטופלים במקום הזה יכול לייצר דברים שמאפשרים, והרבה פעמים קהילות מטופלים מאוד מאוד אקטיביות בגיוס למחקרים, בגלל שהן יודעות את החשיבות של טיפולים חדשים, והן גם יודעות איך לתרגם את הרפואית הזאת למשהו שיגרום לאנשים להיכנס לזה. אז הנה כוח של קהילות מטופלים שלא מדברים עליו, באותה מידה יש להם את הכוח להרוס מחקר קליני, כי אנשים משתפים על המחקר, ואז הם עושים מה שנקרא unblinding, זאת אומרת אנחנו עושים כפול סמיות, נכון? שאתה לא יודע אם אתה לוקח את התרופה או לא, ואנשים מדברים על המחקר ומספרים על החוויות שלהם, ולאט לאט הם מבינים שהם על התרופה או שהם לא על התרופה, והופ, הלך המחקר.
אבל כל דבר.
כן, אבל רגע, אני רוצה שנייה לעשות איזשהו סיכום ביניים של השיחה שלנו, כי דיברנו בעצם על, התחלנו משיתוף מטופלים, עברנו לכל הנושא של הבעיות הייחודיות שיש לקהילות מטופלים, כי אמרנו, זה גם בעיות שהן כלליות לכל הקהילות, אבל גם הבעיות הייחודיות זה המידע הרפואי. השונות במצב של המחלה של האנשים, המצב הנפשי, הן של מנהלי הקהילות ומובילי הקהילות, והן של המטופלים עצמם בתוך הקהילה. כל הנושא הכלכלי, שהרבה פעמים, אם זה עמותה או באמת יוזמה פרטית, לא תמיד יש איזשהו גב כלכלי, ואז מה עושים כשרוצים להיפגש, או שרוצים לארח מרצים וכל מיני דברים כאלה, משפטי ורגולציה הוא נושא מאוד מאוד קריטי בנושא, והנושא של אתיקה וסודיות. מה נשאר בקהילה, מה יוצא החוצה, יש אפילו את הדבר הזה שאני לא רוצה שידעו שאני חברה בתוך הקהילה, זאת אומרת אפילו החברים בקהילה צריכים להיות מוסתרים, וזה איזשהו סיכון מבחינתי הרבה פעמים כשאני נכנסת, שיכול להיות שפתאום
המנהלת
שלי תהיה פה, או בדודה שלי תהיה פה וכאלה. אז זה אמרנו האתגרים של קהילות מטופלים, ועכשיו אנחנו עוברים בדיון בעצם להזדמנויות הרבות שיש בתוך קהילות מטופלים, ואנחנו אפילו מדברים על זה ש... תמיכה זה רק ההתחלה של הקצה של קהילות מטופלים, כי זה יכול להגיע מתמיכה עד באמת מידע שהוא לא פרופר רפואי, אבל הוא מאוד מאוד תומך בחיי היום יום, ועד ממש אקטיביזם, נכון? כאילו קהילות נכון, מטופלים יכולות...
ברור.
אני חושבת שזה אחד הדברים שאורי אמר עכשיו על מחקרים קליניים, לכן אולי שלא באות מהעולם הזה, זה נשמע כזה משהו שהוא על הדרך, אבל מחקרים קליניים זה בסופו של דבר התרופות הבאות שיצאו לדרך. ולכן זה כוח מאוד גדול, למשל, שיש לקהילות מטופלים. אבל אנחנו כבר עסקנו, נגיד, בפודקאסט בכל עולם הסוכרת, והדיווייס שהוציאה לדרך קהילת מטופלים. אני יכולה לספר באופן אישי, שאני כשהצטרפתי לקהילת מטופלים, לי יש מחלה כרונית, כשאני הצטרפתי לקהילת מטופלים שם, גיליתי עולם שלם של מידע שהפכו אותו, אני גרה בישראל, אין רבים כמוני, אבל בארצות הברית, הפכו אותו למשהו שהוא הרבה יותר משמעותי. זה יכול להיות בישראל סל תרופות, זה יכול... יש פה המון המון דברים.
תדמית של מחלה.
הרבה פעמים זה גם היכולת לחבר קצוות שלא נפגשו קודם, דווקא דרך המטופלים. א', מומחים עם מומחים שלא מכירים, ופתאום החיבור ביניהם מייצר. אני מכיר סיפורים על קהילות שיזמו מחקר במחלה שלהם, שהלכו לרופא ואמרו, ותמיד אמרו, טוב, הרופאים והחוקרים אמרו, לא, אי אפשר יהיה לגייס מטופלים. אמרו, הנה, אנחנו קהילה, אנחנו נגייס. יהיה לכם את האנשים כדי לעשות מחקר מספיק טוב, ונוצרו מזה טיפולים, שיטות טיפול או הבנה יותר טובה של המחלה. אני חייב להגיד שבקהילות מטופלים, אחד הערכים הכי גדולים, הוא באמת דווקא במחלות שהן פחות נפוצות. באופן מפתיע, ככל שמחלה יותר נפוצה, קהילת המטופלים הופכת להיות לפעמים פחות עם כוח. למה? בגלל זה כאילו כבר מנורמל, כולם כאלה, כולם זה, ואז במחלות שהן יותר, א', מחלות שסובלות מסטיגמה, אז היכולת לנרמל בתוך הקהילה את זה שזה בסדר שאנחנו ככה, או אין מה לעשות, זאת הסיטואציה ואנחנו צריכים לחיות איתה, אז הנרמול הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והיכולת לפגוש אנשים כמוך, כשאתה סובל מסטיגמה, או סובל מאיזושהי דחייה חברתית, משמעותי ברמות מטורפות, וראיתי את זה בכמה. שתיים, זה במחלות נדירות, שעצם העובדה שיש עוד מישהו שמתמודד עם הדבר הזה, היא מהממת, ובאופן כללי, בגלל שזה נדיר, אז אתה פה גרים במדינה קטנה, אין אנשים. אז אתה חייב כדי ללמוד על מה קורה ולדעת אם יש,
לפתוש
את הגבולות האלה.
אתה שואל את הגבולות... עצמך, מטפלים בי נכון, לא מטפלים בי נכון? זה שאלות שכל אדם שיוצא מטיפול רפואי שואל את עצמו. עכשיו, כשזה מחלות באמת נפוצות, אמרנו סכרת קודם, נורא קל לך לדעת מה זה. כשזה מחלות נדירות, זה הרבה יותר מסובך. ושם באמת זה משמעותי הרבה יותר, אבל אני חושבת שאנחנו רואים את זה...
לא, אפשר לעשות קהילות בכל הזה, אני אומר, אבל ברמה מסוימת איכשהו... תמיד שתסתכלו על הסיפורים הגדולים של קהילות, זה בא ממקומות או של סטיגמה חברתית, או של צורך בהתמודדות ונרמול, ואו צורך בשיתוף, נגיד, במחלות קשות. גם אני, זו דוגמה למחלה שהיום היא נורא נפוצה ומנורמלת, סרטן שד...
אבל פעם
הזה,
זה היה
אבל
אחר לגמרי.
אבל היכולת לשתף דווקא על כל מה שלא מדברים עליו, נכון. נמצאת שם, וזה הכוח של גם אני. בכלל, נשים יותר קהילתיות מגברים, אז אתם לא תראו קהילת סרטן ההרמונית לצערי.
לא יודעת, בוא נבדוק.
לא תראו קהילת סרטן ההרמונית לצערי, אבל
זרקנו פה אתגר רגע גם לגברים.
נכון, קהילה, mm-hmm. קהילה על מצבים בריאותיים מביכים אצל גברים, יותר מסובך. גברים עושים את זה, אפרופו, אם אתם חושבים, בפגום וזה, יש את האלמנט גם הרפואי מדי פעם, הוא לא תמיד הדרמטי, אבל הוא קיים. אבל זה יותר קשה, כי גברים, אין גברים. אבל לא, זה פשוט איכשהו פחות מתחבר.
באתי להגיד משהו לא פוליטיקלי קורקט,
לא,
וסתמתי.
לא, זה בסדר, את יכולה להגיד לא פוליטיקלי קורקט.
לא יודעת לאן זה התגלגל ולמי זה הגיע. אני אגיד עוד רכיב מאוד מאוד חשוב שראינו במחקר. הרבה פעמים, למשל בוא ניקח אנשים כאילו הכי שקהילה זה צד חזק בחיים שלהם, נשים שגרים ביישוב קהילתי למשל. אז הזהות שלהם והקהילה והתמיכה ואחרי לידה וסירי לידה וכל הדבר הזה מאוד מאוד חזק. אבל פתאום אנחנו רואים, וזה גם המחקר מוכיח, שכשנכנס איזשהו משבר אישי לתוך החיים של האדם, כדוגמת מחלה קשה, לא תמיד אנחנו נלך ונספר ראשונים לקרובים לנו ביותר. א', לפעמים מתוך בושה. ב', כי אני רוצה רגע לברר עם עצמי בכלל, מה זה הדבר הזה, אולי יש לי סדרת בדיקות בכלל לעבור למשך תקופה, הרבה פעמים זה לא אני, זה הילדים שלי, אני לא רוצה שעליהם תיווצר איזושהי סטיגמה שלילית אחר כך. ושם, המקום של קהילות דיגיטליות הוא מאוד מאוד חזק. כי פתאום הזהות שלי טיפה משתנה כאדם, ואני מחפשת איזושהי זהות אחרת. ואני מגיעה לקהילה ופתאום מוצאת שכמותי. זאת אומרת, מוצאת אנשים שמתמודדים עם אותם בעיות, מדברים את השפה שלי, מבינים את המורכבות, לא רק על הטיפול התרופתי באמת, אלא כמו שאמרנו, המורכבות מי לצאת מהבית, על החיים, על הזוגיות, על איך לספר בכלל לקרובי המשפחה.
להשיג טופס 17 למשהו שאני צריך.
נכון.
כל מיני. לפעמים זה דברים מאוד מרכובים.
זכויות, כל נושא הזכויות הוא באמת משמעותי בקהילות כאלה, בכלל לא נגענו בו.
נכון, ואני חושבת שאפילו זה שזה דיגיטלי, זה אפילו עוד יותר. כי זה מאפשר לי להיות שם, אבל רגע, לבחור את מידת המעורבות שלי, אני יכולה יחסית להיות אנונימית.
יש כל מיני סוגים, אתן רואות את זה גם בקהילות, לא קהילות בריאות. יש את אותם אנשים שהם שקטים, הם רק סופגים את
צפיינים.
כן, הם רק סופגים את מה שקורה שם. ויש את אלה שהם יותר משתתפים, ויש את אלה שהם מובילים. אנשים גם עוברים בקהילות בריאות, עוברים ממקום מסוים למקום אחר. אמרת זהות, כאילו לי זה מתחבר להמון דברים. אני כאילו חושבת, פתאום עוברים לי בראש המון חולים שהצטרפו לקהילות מטופלים, ולאט לאט הפכו להיות מובילים של קהילות כאלה, גם אחרי שהם כבר החלימו, והמחלה היא לא כביכול חלק משמעותי מהחיים שלהם. לא דיברנו בכלל על קהילות מחלימים, יש פה המון.
כל הנושא של פיר טו פיר וכל הדברים האלה, זה הרבה פעמים אחרי שאתה מחלים, אתה רוצה to distance yourself, ואז לחזור כל הזמן למקום הזה, זה קצת פוסט-טראומטי לפעמים. זה בטח במחלות שהן קשות אבל חולפות, נגיד, או כי כרוני זה משהו אחד וזה, וגם יש עניין של הידרדרויות במחלה, אז פתאום אתה מגיע בשלב מסוים, ואז נגיד אני אתן דוגמה, בחלק מקהילות הסרטן, אחד הדברים שנורא קשה זה שחברי קהילה נפטרים.
או מנהלי אנשים, הקהילה נפטרים,
כן, כאילו. כן, שאנשים שכאילו תמכו בך וזה, פתאום אתה רואה סוף מר, וואו, תחשב, כאילו
אפקט אחורה, זה מכה לכל הקהילה.
זה לא רק מכה לכל הקהילה, זה ברמה האישית, אתה אומר, רגע, רגע, רגע. יש לנו איזושהי הדחקה של הדבר הזה הרבה פעמים, בסדר? ואנחנו חיים מהדחקה.
של מוות.
כן.
כן, קטע כזה.
לא, אנחנו גם רואים את זה, שהרבה פעמים אנשים נכנסים לקהילות מטופלים וחוטפים הלם, כי הם נמצאים במקום אחד, אולי הם רק קיבלו את ההבחנה, אולי אמרו להם, בסדר, זה בר טיפול, ופתאום הם רואים המון המון מידע שהוא בעייתי ומשמעותי.
אפרופו, ואם זה overwhelming, ההצעה שלי תצאו החוצה.
כן.
אם זה מציף, אם זה too much, אם זה מרגיש שזה לא עוזר לזה, לא חובה להיות חברים בקהילת מטופלים. זה לאו דווקא מתאים לכולם.
או תשלחו את הקרגיבר שלכם לשם.
לא משנה, אני רק אומר, אם אפשר, אבל אני אומר, זה לא חובה. זאת אומרת, אם זה עושה טוב, ושווה לנסות תמיד, אבל לפעמים, ואני מכיר באופן אישי, אנשים שזה עשה להם overwhelm. הם לא יכלו, כי מה שקורה זה בגלל שאתה מעורב, אז כל פעם שאתה פותח את הפיד, עוד מקרה מאותה מחלה, עוד מקרה, זה לא נוח להם, לא מסוגלים, אז אפשר רגע להנמיך לעבוד, לצאת החוצה, למצוא דרכים אחרות לתמיכה קהילתית שהן פחות overwhelming במובן הזה, וזה בסדר. שוב, צריך לנהל את זה, זה לא, אין פה one size fits all.
זה חלק מה שבעצם אנחנו הולכות והולכים לדבר בהכשרה הזאת של איך בעצם עושים ניהול קהילה לקהילות מטופלים. אז זה גם באמת רגע הוויסות של הנוכחות ואיך אנחנו פועלים או מה ממליצים לאנשים. ואני ככה מתחילה רגע לאסוף ולסכם אפילו את השיחה שלנו. ואנחנו מדברים רגע בתוך קהילות מטופלים, זה איך אנחנו עוזרים לאנשים לשתף ולקבל תמיכה, איך אנחנו מגדילים את האמון, איך אנחנו מייצרים בעצם הדדיות ושיתוף ידע, מתוך אחריות מקצועית, מתוך רגע הבנה עמוקה שיש הבדלים במצב או בשלב המחלה, איך, ופה זה רגע איזשהו אתגר, איך עושים בעצם רגע את הגשר או את החיבור גם לרופאים ולרופאות, ולא רק נשארים רגע בתור רק מטופלים ומטופלות, אמינות המידע, אתיקה המקצועית, הרגולציה, בעצם כל הדברים האלה אנחנו הולכים להתעמק בהם מאוד בתוך ההכשרה הזאת. זהו בינתיים, עוד תוספות ומילים אחרונות.
אז אני אגיד שבעצם נסביר רגע. בית הספר הקהילות מטופלים זה יוזמה משותפת של ליאת ושל ההיברידיות, ואורי הולך להיות חלק מצוות המרצים בתוך, אז ככה הרבבנו את כל השולחן שיושב פה, אנחנו גם בשולחן עגול, אז בכלל הרבבנו את כולם בתוך הדבר, ובאמת המטרה שלנו, וזה היה אפילו אפשר להגיד סוג של חלום, זה לתת את אותם הכלים, כי הרבה מאוד מהאתגרים יושבים על ניהול נכון של הדבר. הדבר הזה של לדעת למשל לייצר נורמות של אם קרה פה מקרה של פטירה, אז אפילו להציע לאנשים לא לצאת, אבל לבחור את הכניסה לקהילה. למשל, להשתיק את ההתראות בשלב הראשון, ואז אם אני רוצה להיכנס באופן יזום, אני נכנסת, ואם אני לא רוצה, אני יכולה לא לראות את זה בהכרח בפיד שלי. כל מיני דברים כאלה שיכולים לתרום גם לי כמובילה ולתת לי הרבה יותר ביטחון בדרך שלי, אבל גם לאיך לפעול בתוך זירה כזו של, גם של מטופלים, גם של ארגוני בריאות ואיך לייצר שיתופי פעולה וקשר איתם, וגם אני אגיד אפילו איך באמת להפוך מקהילת תמיכה לקהילה שיש לה הרבה יותר כוח, שמשנה מציאות, שיכולה להשפיע על הדברים, אז כל זה יהיה במסגרת אותה הכשרה. ואני אפילו אשאל, אולי נעשה כזה סבב אם תרצו, כל אחד איזשהו טיפ שהוא יכול לתת עבור קהילת מטופלים, לא משנה אם זה איזה קהילה, אם זה לארגון בריאות, אם זה לא. אני אתחיל, אני אעזור לכם שיהיה לכם זמן לחשוב.
לא התכוננו.
אני אגיד שלא תמיד חייבים להקים קהילה, והרבה פעמים אפשר פשוט לחבור לקהילות קיימות שעושות עבודה טובה, ולתת להם את הזווית שאין להם. למשל, אם אין להם את הפן הרפואי מקצועי בתוך הקהילה, אז לבוא ולהיות הארגון שעוזר ותומך בפן המקצועי רפואי בתוך הקהילה. אז זה הטיפ שלי.
טיפ טוב.
אני אמשיך בסבב שלנו, שכדאי שרגע המנהלי ומנהלות הקהילה ייצרו לעצמם צוות, צוות גרעין שעובדים ביחד, גם כדי רגע שהנטל או העומס הרגשי רגע יחולק בין אנשים רבים, וגם שזה, הצוות הזה יהפוך להיות הקהילה הקטנה של מי שמובילים, כי זה באמת רגע סיטואציה במקום לא פשוט. אז זה הטיפ שלי.
אני חושבת שהטיפ שלי הוא מאוד ישראלי. יש לנו בישראל המון פיצולים של קהילות שחוזרות על עצמן, נגדיר את זה ככה. ואני חושבת שבסופו של דבר האיחוד נותן הרבה מאוד כוח. זה נורא קשה לנהל קהילת מטופלים, ואין צורך במדינה כל כך קטנה להתפזר. ולהפך, אני חושבת שהמטופלים יקבלו המון, אם קהילות יתחילו להתאחד ויוותרו על האגו.
נכון לכל דבר.
ביחד, כן.
טוב, רשות התחרות שוקלת עכשיו את צעדיה, לא המונופוליזציה הזאת שהצעת. אני, את האמת שאני חושב תוך כדי שאתן דברות, אני חושב שכשמקימים קהילה, אני לא יודע אם זה להצטרף או לעשות, צריך לחשוב למה מקימים אותה. צריך לחשוב עליה טוב טוב, מה בעצם הקהילה נועדה לשרת. וצריך מאוד מאוד לדבוק בדבר הזה, ולא לאבד את הפוקוס למה זה נועד לשרת, גם למי שמצטרף לקהילה. נגיד, אני מצטרף לקהילה כי. כאילו, רגע השנייה לא להיות על אוטומט, ולהגיד, אוקיי, יש לי עכשיו זה, בוא נחפש וניכנס כאילו, אפשר להיכנס לזה כמקור מידע ולצאת, או משהו כזה, אבל אם אתה רוצה להצטרף לקהילה, תחשוב למה אתה עושה את זה, ואז תנהל את עצמך לפי הלמה הזה. בסדר? ולא להתפרע וזה. ואני אגיד, דבר הכי חשוב, אם הסיבה היא מסחרית, אם אני מטפל שרוצה להשיג עוד מטופלים, אז אני נכנס לקהילות מטופלים, וככה אני אשיג עוד מטופלים,
לא פחות. לא טוב.
פחות.
תחשוב על זה רגע.
פחות. אני יכול להגיד שזה יכולה להיות תופעת לוואי, אם נכנסת לקהילות מטופלים ואמרת, אני מטפל, וחשוב לי לתת ידע. אם זה יביא לי ביזנס, זה יביא, אם זה לא יביא, זה לא יביא, אבל אני עושה את זה בשביל לתת הידע, זה סיבה נכונה להיכנס. אם כל הסיבה היא שהיומן של הפגישות שלי יתמלא, זה סיבה לא טובה, ומאוד מאוד מהר, הרבה פעמים קהילות יציפו את זה החוצה, וזה ייפלט, או שאתה פשוט קלקל קהילה. ולקלקל קהילה זה לא טוב. אז הנה, זה מה שהיה להגיד.
יואו, יכולנו לדבר עוד מלא זמן, ויש עוד מלא מה להגיד. אז ממש כיף לעשות פרק ספשייל, ככה אני מסכמת. נכון?
מעניין.
מעניין. יצאנו לנו פה קהילה קטנה משלנו עכשיו.
סביב השולחן העגול.
וממש תודה שאתם הייתם אצלנו, אנחנו היינו אצלכן, אז
תודה לכן, היברידיות.
תודה למאזינות ומאזינים. ובעצם כל הפרטים יהיו בתיאור הפרק, גם בפודקאסט שלכם, גם אצלנו, ונתראה ונשתמע בפרקים הבאים.
תודה רבה.